נתחיל פרק ב', פה הוא מדבר על הפסוק ימים יוצרו ולא אחד בהם, שכבר דרש בפרק הקודם כמה דרשות על הפסוק הזה, על שבת, יום כיפור ועל גוג ומגוג. עכשיו הוא מדבר על העולם הבא, כאילו הוא דורש עוד דרשה שהולכת על העולם הבא, שזה מדבר על היום השביעי של העולם, זה כוונה אלף השביעי, שכל אלף נחשב יום. אז ככה, ימים יצרו ולא אחד בהם, זה לא ימים רגילים, מדובר על ימים של הקדוש ברוך הוא, כמו שלמדנו בתהילים, צדיק כאלף שנים בעיניך כאל אתמול כי יעבור. אז היום השביעי לעולם זה היום שהקדוש ברוך הוא בחר מתוך כל הימים, מתוך כל האלפים של הבריאה. לפי שהעולם הזה 6,000 שנה, 2,000 תוהו, מה זה הימים של התוהו? שלא הכירו את הקדוש ברוך הוא ולא ידעו מהשם, אז כל האמונות שהיו היו אמונות תפילות, אמונות שאין בהם שום תכלית ושום עניין. עד שבא אברהם אבינו, ואז התחיל להתגלות עם ישראל, ואז היה 2,000 תורה. למה זה נקרא 2,000 תורה? כי בתוך הימים האלו קיבלנו את התורה. כי גם אברהם אבינו נחשב שהוא התחיל ללמוד תורה, כי כתוב הנפש אשר עשו בחרן, ותרגמו אינקלוס את נפשתה דשעבידו לאורייתא. אז אנחנו רואים שיש לגמרא מסכת עבודה זרה, אומרת שהיה קבלה שאברהם היה אז בן 52 שנה. אז ממילא יוצא שכבר מזמן אברהם התחיל בערך התורה, אז הוא התחיל ללמד תורה, אז מזמן שאברהם אבינו היה בן 52, זה יוצא בערך יוצא תחילת האלפיים האלו של השנים. 2,000 ימות בן דוד, האלפיים האחרונים זה ימים שהקדוש ברוך הוא יגלה את מלכותו, מלכות הרשעה תתבטל מן העולם, ולא יהיה לעם ישראל שום שיבוד, אז זה נקרא מלכות, ימות בן דוד, כי בימים האלו יתרבו בן דוד, יתגלה בן דוד. אבל היה ראוי שיתגלה בן דוד כבר בתחילת האלפיים שנה האלו, ואומר בהבנותינו שרבו יצאו מה שיצאו כבר עברו הרבה שנים מתוך האלפיים האלו, ועד שעוד לא נגלנו, ונכנס שיבוד בתוך 2,000 של ימות בן דוד כבר הרבה הרבה בתוך בפנים. יש פה איזו הגעה יותר מ-700 שנה, אומרים פה מפרשים שכתב את זה אחד בתוך בצד הספר כהגעה והכניס את זה בתוך הדברים, אבל באמת אם זה היה, אם מי שכתב את זה היה רבי ענן, אז זה צריך להיות 200 שנה, כי בזמן רבי ענן זה היה על 200 שנה, אבל עכשיו זה כבר הרבה יותר מכך, כבר נמצאים עוד 220 שנה ונגמרים כל ה-6,000 שנה לגמרי, שנאמר עשה השם אשר זמם ביצע אמרתו, ביצע גמר, השלים את מה שהוא אמר, את הדיבור וההבטחה. זאת אומרת, בגלל ההבנות שלנו הגלות נמשכת עד סוף מחשבתו של הקדוש ברוך הוא, שהוא רצה להביא את הקץ באלף השישי, ואנחנו מחכים עד הסוף. כל פעם, בגלל ההבנות שלנו, היה יכול להיות כבר מזמן להתגלות משיח בן דוד, וכל פעם ההבנות גורמים שזה מתעכב. אומר התנד ואליהו, כשם שאנו עושים אחת לשבע שנים שמיטה, כך עתיד הקדוש ברוך הוא לעשות שמיטה לעולם יום אחד, שהוא אלף שנים, כמו שיש שמיטה אחרי 6 שנים, ככה יהיה 1,001 מתוך בסוף ה-6,000 שהוא יהיה שמיטה, שנאמר כי 1,000 שנים בעיניך כרם אתמול כי יעבור, ואומר והיה יום אחד, פסוק מזכריה, והיה יום אחד הוא יוודע להשם, לא יום ולא לילה, וזה יום השביעי לעולם, שבאלף השביעי יהיה עולם חרב שלא יהיה לא יום ולא לילה. ואומר הפסוק והיה לעת ערב יהיה אור, זה עולם הבא, שיגמר כל הערב, ערב זה כל העולם הזה, יבוא האור, אור זה עולם הבא. יתחיל האור של העולם הבא. כן, ואז מאיפה אנחנו רואים שהעולם הבא זה נקרא שבת, כמו יום שש ימים ושבת, שנאמר והיה מדי חודש בחודשו, מדי שבת ושבתו, יבוא כל בשר להשתחוות לפניי, אמר אדוני. ונאמר, מזמור של יום השבת, ליום שכולו שבת. מתי יבוא כל בשר להשתחוות לפניי? זה יום, זה לעתיד לבוא. ואנחנו רואים שזה נקרא שבת. ועוד פסוק שנאמר בתהילים צדיק ב', מזמור שיר ליום השבת. מה זה? דורש לעולם שכולו שבת. ככה גם כן הדרשה הזאת נמצאת גם כן לעבוד לרבי נתן. שם הוא מסביר למה זה יום שכולו שבת. כי אין בו לא אכילה, לא שתייה, לא מסע ומתן. צדיקים יושבים מטרותיהם וראשיהם ונאזונים מזיו השכינה. וזה רק בעולם הבא יהיה. אומר עוד דבר אחר, מזמור של יום השבת, עוד דרשה על הפסוק מזמור של יום השבת, מלשון השבתה וכיליון, זאת אומרת שלא יהיה כלום, לא יהיה שום מלאכות, שום דבר, משבית מן העולם, שבו שמשבית מן העולם, הקדוש ברוך הוא משבית באותו ימים, משבית את כל הכוחות של הרע, זאת אומרת לא יצטרכו לברר בירורים, לא יצטרכו שום דבר, לא יהיו מזיקים בעולם, לא יזיקו. יש פסוק בהושע שכתוב וחרתי להם ברית ביום ההוא עם חיית השדה ועם עוף השמיים ורמס האדמה. מה הכוונה? מסביר רש"י עם חיית השדה שישבית את כל המזיקים מן העולם. ואז יש גם בילקוט שמעוני, מתי הוא שבחו של הקדוש ברוך הוא? כשאין מזיקים בעולם. באמת, זה נקרא מזמור של יום השבת, שישבתו המזיקים. כמו שכתוב, וגר זאב עם כבש, שלא יהיה מציאות שיזיקו אחד לשני. אז זה נקרא שבת, משבית מן העולם את כל כוחות הרע. דבר אחר, מזמור של יום השבת, זה יום שביעי לעולם. פה בעצם הוא רוצה להגיד שהשבת, שיום השביעי הזה הוא השבת עצמה, למוצאי שבת עולם הבא. מקודם למדנו שהיום השביעי הוא נחשב כבר היום של הקדוש ברוך הוא. פה הוא רוצה להגיד שלא. מזמור של יום השבת זה אלף שיהיה עדיין כביכול בתוך העולם הזה, אבל אחר כך מוצאי שבת אז יתבטל. עולם הבא שאין בו מיטה לעולם עולמי עולמיה. כי אז יתחדש בקום בגוף כוח מאוד נפלא, שיחיו לעולם בגוף ונפש כמו האדם הראשון לפני החטא. אז יש פה בתניא ואליהו בעצם שתי דרשות. האם זה מדבר על האלף השביעי, שאז בעצם זה היום שיאיר אור עולם הבא, או שמדבר על, 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 על מוצאי השבת, מוצאי האלף השביעי, שאז יתבטל המיטה מן העולם. ואין בו לא חטא ולא אבון, יתבטל היצר הרע, ולא מכות ולא מרדות. מכות זה בגוף, מרדות זה בנפש. לא יהיה שום צער הגוף, שום צער הנפש. לכל אחד ואחד משמח בחוכמתו ובתבונתו. כל אחד לפי מה שהוא השיג בעולם הזה, כך הוא יזכה לשמח את הקדוש ברוך הוא עם מעשים והתורה שלו. כל המעשים הטובים שהוא עושה עם כל התורה שלו. יהיה חוכמה גדולה בעולם בלי חטא ואבון, ואז יושלם ככוונה של הבריאה. ומניין לך, תדע לך שהוא כן, צא ולמד מהקדוש ברוך הוא ששמח בדוד בעולם הזה, וכל שכן בעולם הבא שדמר, ולדברי דוד האחרונים, נאום דוד בן ישי, ונאום הגבר הוא קבל, משיח אלוהי יעקב ונעים זמירות ישראל. אומרים שהקדוש ברוך הוא, דוד המלך אומר לקדוש ברוך הוא, שהוא נעים זמירות ישראל. כאילו דוד המלך ככה אומר להשם, ובאמת למה? כי הקדוש ברוך הוא שמח עם הזמירות של דוד יותר מכולם. אנחנו רואים שהקדוש ברוך הוא שמח עם דוד בעולם הזה, הרי דוד היה כאן בעולם הזה. ואם הוא שמח איתו פה בכזה צורה שהוא אומר שזה בשבילי הגבר הזה שנעים זמירות ישראל, כל שכן שהוא ישמח איתו גם בעולם הבא. אנחנו רואים שכל מה שאדם עושה בעולם הזה, ככה הקדוש ברוך הוא ישמח איתו לעולם הבא. עוד הוא אומר, דבר אחר, ואלה דוד האחרונים, אלה דברי דוד האחרונים, זה גם כן מדבר, כל הפסוק הזה מדבר על הזמן שדוד המלך היה בסוף ימיו, שהוא הצטער הרבה על החטא של בת שבע. אמר לפניו, ריבונו של עולם, כשם שמחלת לי על אבונות ראשונים, זאת אומרת, כשדוד המלך אמר שירה, כששאול, מפל את שאול, כששאול נפל, הוא אמר שירה, אז הקדוש ברוך הוא כעס על דוד המלך, ודוד המלך ביקש, התחנן לפני השם שימחו לו, והשם דרך מחלו. כמו שמחלת לי על זה, כך מחול לי על האחרונים, על מה שהיה עם בת שבע ועם אוריה החיתי. כך נאמר, ואלה דוד האחרונים, זאת אומרת, על האבונות האחרונים שלו שנמחלו לו. זאת אומרת, יש פה בעצם לכאורה סתירה, אבל מקודם הוא דרש, שזה מדבר על, על שבחים נוראים של דוד, שהקדוש ברוך הוא כך התפאר בו, פתאום פה מדבר על אבונות. באמת, יש פה ביור נפלא על זה, בספר באר ישראל, הוא מבאר, שבעצם זאת, האדם בעולם הזה, הוא לא יכול לגלות את, את הטוב שלו לפני השם, נראה לו שכל מה שהוא עושה, השם יתברך, לא, 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 הוא לא מגלה כמה זה טוב לפני השם, הדברים שהוא עושה. הוא לא מצליח להאמין בזה, מרוב הענווה שאדם צריך בעולם הזה. ואז זה יכול לגרום לבן אדם שהוא יתרחק מעבודת השם. והענווה הזאת תגרום לו לריחוק, כי הוא לא יודע שבאמת כל דבר שלו חשוב יקר לפני השם. אז לכן, אומר פה, תנת ואליהו, שתדע, אפילו שדוד, בסוף ימיו היה לו הרבה 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 הרהורי תשובה וחרטה, אף על פי כן, כל דבר שהוא עשה היה לפני הקדוש ברוך הוא נעים זמירות ישראל. אז מזה נלמד כמה שכל דבר שאדם עושה, שנראה לו שכבר מה יש לי, מה אני כבר יכול להיות איתי, כבר מה אני חשוב לפני השם, מה עשיתי, תראה איך התנהגתי ותראה מה פעם מה עשיתי השם הרחם. אף על פי כן, אנחנו צריכים לדעת שהקדוש ברוך הוא יכול לקרוא, יכול להגיד, הזמירות האלה בשבילי הכי חשובים והכי יפים. זה ממש מחזק שכל בן אדם יתעורר להבין כמה יקר כל דבר שהוא עושה לפני השם. דבר אחר, דברי דוד האחרונים, מדבר על הימים שחזרה אליו רוח הקודש אחר שעשה את התשובה, והקדוש ברוך הוא קיבל תשובתו. אז זה אומר, היו אומרים של 22 שנה שנסתלקה רוח הקודש מדוד מלך ישראל. 22 שנה דוד המלך הסתלק בנורך הקודש, כמו שנאמר אצל יעקב שהסתלק בנורך הקודש 22 שנה, כך נאמר גם אצל דוד. ובכל יום ויום היה מוריד דמעות ואוכל פיתו באפר, שנאמר כי אפר כלחם אכלתי, כן? בגלל שהוא רצה לעשות תשובה, ואז חזרה אליו רוח הקודש. כך נאמר בדברי דוד אחרונים, נאום הגבר הוא כמל, שמדובר אחר שחזר אליו רוח הקודש. עוד דרשה אחת על הפסוק הזה, נאמר אחר, אלה דברי דוד אחרונים, אלו אמר, ריבונו של עולם, קבל לי בתשובה שלמה לפניך, תעשה לי סימן שתקבלה תשובתי, כדי שתזכה את הרשעים לעולם הבא, כי אם עכשיו אני אזכה לעשות תשובה, ויקבל תשובתי, אז ככה כל הרשעים יוכלו גם כן להשתכנע לעשות תשובה. כי כמו שהגמרא באמת אומרת, שדוד המלך, כל מה שהוא עשה בדבר הזה, היה בשביל ללמד את כל העולם כולו תשובה. ואז אומר, ותאמר להם, מה דוד מלך ישראל שעשה לפני דבר חמור, מעשה כל כך נורא של בת שבע? כיוון שעשה תשובה, קיבלתי אותו בתשובה, אף אתם, אם עשיתם תשובה, הקדוש ברוך הוא יקבל אתכם. מניין שאמר דוד בלשון הזה, שנאמרו לך לבדך חטאתי, והרע בעיניך עשיתי, הנמן תצדק ותברך תזכה שופטיך. מה הכוונה לך לבדך חטאתי? כי הכל היה בשבילך, להצדיק את הקדוש ברוך הוא בעולם, שכולם ידעו שמעשה הקדוש ברוך הוא אמת, וידעו במשפט השם ויחזרו בתשובה. כך נאמר בדברי דוד אחרונים, שעל ידי דוד הוקם עולה של תשובה. באמת במסכת תענית יש את כל הגמרא הזאת, נמצאים גם במסכת עבודה זרה, ושם מובא ברש"י, על עין יעקב מובא שמה זה כוונה, נאום הגבר הוא קם העל, הוא הקים תועלת של תשובה, שעל ידו כולם ידעו את התועלת של התשובה. יש לנו פה עוד דרשה אחת על הפסוק הזה. דבר אחר, אלה דברי דוד אחרונים, משיח אלוהי יעקב לעם זמורת ישראל, הוא בא להגיד, כל אלה שאמרו שדוד המלך כבר היה שקוע בחטא, אז הוא בא להוציא מכך, מה ראשונים אין בהם חטא ואבון, אף אחרונים אין בהם חטא ואבון. כמו שהימים הראשונים של דוד, שלפני המעשה של בת שבע, אז לא היה לו שום חטא ואבון, גם באחרונים כך. כך נאמר בידי דוד ובידי דוד אחרונים, ונאמר בהמשך נאום דוד בן ישי, ולנאום הגבר הוקם עול, מלשון עול תורה. הרי לימד שדוד, שקיבל דוד עליו עול תורה ועול מצוות. מה שכחה לפני שתקרא משיח אלוהי יעקב ונאים זמורת ישראל. יש לנו פה, הדרשות האלה שעכשיו אנחנו נמשיך פה לקרוא, זה המשך למה שהוא דיבר עד עכשיו, על הפסוק אלה דברי דוד האחרונים. ועכשיו הוא ממשיך ודורש את, ואז הוא הסביר שהוא קם על, הוא קם על, זה הקים עול התורה והמצוות. ככה למדנו, בשיעור הקודם. ועכשיו הוא מסביר מה זה העניין של עול התורה והמצוות, כדי לבאר את המשך הפסוקים, אז הוא קודם כל מבאר את המושג שנקרא עול תורה ומצוות. אז הוא אומר ככה, אשרי אדם שם עצמו כשור לעול וכחמור למסע, וישב ויגה בכל יום בתורה תמיד. כי אז כשאדם גם לא זוכר ועוסק הרבה בתורה, מיד רוח הקודש שורה עליו, ותורתו בתוך מאיו. זאת אומרת, הוא זוכה למדרגה מאוד מאוד גבוהה של השגות אלוקות מאוד גדולים, רוח הקודש, יודע עתידות, יודע את נפלאות שבתורה, והוא זוכר את התורה, התורה שמורה ומהירה בו. זה לא מהשפה ולחוץ. שנאמר, אשריכם זורע על כל מים. מה זה על כל מים? אז קודם כל מים זה תורה, ואין מים אלא תורה. שנאמר, רואי כל צמא לכו למים. אז מה אנחנו רואים? שכמו שהמים הם גורמים לקרקע להיות פוריה, והשורשים נחזים היטב בקרקע ופורים והכל, ככה גם מי שיושב התורה ועוסק בתורה זה כמו מים, התורה משתרשת בלבבו היטב היטב, והיא פורה והיא פורחת, והוא זוכה לרוח הקודש וכל המדרגות. ומה העניין של על כל מים? למה צריך כל מים? מה זה על כל מים? פירוש, כיצד פירוש? קורא אדם תורה, נביאים, כתובים, משנה, הלכות, אגדות ומדרש, כל התורה בשלמות. כי המעלה של הלימוד התורה, באמת, זה לא רק ללמוד חלק אחד מהתורה, רק סוגיות בשס, רק הלכה, רק אגדה, רק קבלה, רק חסידות. התורה צריכה להיות היקף של הכל. כמו שתמיד אנחנו שומעים עם הורינו ורבינו הינוקא, רבינו שלמה יהודה, שהוא תמיד מסביר את זה, שבאמת להבין את התורה, צריך להכיר את כל התורה כולה. זה לא שייך להכיר חלק אחד בתורה ולחשוב שבזה אתה נהיה תמיד חכם וכבר אתה כבר יכול לפסוק ולהכריע. ולדעת את התורה, אתה צריך שיהיה לך היקף בכל התורה כולה. כל מה שיש בתורה, כל הצדדים שיש בתורה, כל הדברים. והרבה בישיבה, שיתמיד, יהיה לו התמדה גדולה יותר מהכוח שלו, יותר מהטבע שלו. ועם עד וסחורה, לא מתעסק עם צורכי העולם הזה, כל הראש שלו בתורה. מיד רוח הקודש בתוך מאיו. הוא זוכה למדרגה של רוח הקודש ודבקות נוראה מאוד בהשם, ומילתו על פיו, ומילתו על לשונו, הדיבור של הקדוש ברוך הוא נמצא על הלשון שלו, שנאמר רוח השם דיבר בי ומילתו על לשוני. זה אמר דוד המלך. אז אנחנו רואים ש כמה המעלה של מי שבאמת עמל בתורה במדרגות שהוא מזכיר פה, שהוא זוכה למדרגה מאוד 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 גדולה, של שהקדוש ברוך הוא אומר עליו שממש הדיבור של השם נמצא בו. עכשיו הוא ממשיך הלאה לבאר את ההמשך של הפסוק שכתוב צדיק משה ליראת אלוקים, שזה הולך על הכוח של הצדיקים שהם יכולים לגזור גזרות בעולם כרצונם. אז הוא אומר, אשרי אדם שמשחק עצמו בדברי תורה, עמל ויגע בתורה, עד שכל הגוף שלו נשחק, הבשר שלו רזה. ממש כמו שאפשר להעיד על מורנו ורבנו, איזה הגיעת התורה נוראה, שאנחנו רואים עליו כל הזמן. זה נורא מאוד. ממש, הגוף נשחק. מהרוב ההגיעה בתורה והעמל בתורה, שזה מה שיש. הגוף הוא לא חושב על הגוף, הוא חושב רק על התורה. אז הוא אומר, אשרי כזה אדם יושב וחורש בהם כבהמה שחורשת בשדה. הופך, מפלפל, מקשה, מתרץ, מחדש חידושים, כל דבר שהוא עוסק. אומר לו הקדוש ברוך הוא, דברי תורה הראשונים והאחרונים של חיים, הכל נקרא על שמך. מהעמל שהוא יגיע והוא מכבד ומעריך ומייקר כל צדיק בכל הדורות שגילה איזשהו ידיעה בתורה, איזשהו עניין בתורה, כל שיטה, כל דבר יקר וחשוב אצלו. אז הקדוש ברוך הוא מחשיב את כל התורה כולה, את כל הדורות הראשונים והאחרונים, הכל הוא מחשיב שזה נקרא שלו. שנאמר, אמר אלוהי ישראל, לי דיבר צור ישראל, מושל באדם צדיק, מושל באדם צדיק, מושל יראת אלוקים. זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא אומר, שזה שהוא מושל באדם, אומר, מי מושל בי? זה הצדיק שמושל ביראת אלוקים. אז אומר, אמר דוד אלוהי ישראל, לי דיבר. צור ישראל, אני מושל באדם, אבל מי מושל בי? צדיק. שאני גוזר, גזרה והוא מבטלה. יש לו כוח לעשות מופתים ולעשות מה שהוא רוצה בעולם. לא אני חולה, לא יהיה חולה. לא אני צריך רפואה, פרנסה, יהיה לו פרנסה. כל דבר. זה הכל בא מהכוח של התורה. כי כשהתורה פועלת באדם, אז התורה בעצמה מדברת, התורה בעצמה פועלת. בזה אנחנו רואים שהתורה נקראת על שמו, והראיה שהוא יכול לגזור גזרות. לבטל גזרות. הווה אומר, צדיק מושל ביראת אלוהים. אז הוא אומר, אבל מה זה כמו שמושל ביראת אלוקים? מה זה המושל? ואיזה צדיק מושל ביראת אלוקים? זה הכובש את יצרו. זאת אומרת שלא רק שהוא עוסק בתורה, אלא גם מקיים את התורה. מקיים אותה. ברוך המקום ברוך הוא שאין לפניו לא מסור פנים, מלפניו נוגה ואור. הקדוש ברוך הוא, אי אפשר לשחד אותו בשום צורה. הוא בוחן את האדם, והקדוש ברוך הוא רוצה לראות, אתה למדת את התורה, נו, קיימת אותה? אכפת לך ממנה? שאתה מקיים את מה שהתורה מדברת? וככה הקדוש ברוך הוא יוצא מלפני הקדוש ברוך הוא אור נורא מאוד, לפניו נוגה ואור. זה האור בעצמו ומה שיוצא מהאור. יוצא לעולם, לפניו גשמים ותשעים באים לעולם. כל הגשם, כל השפע בעולם, בא מהשפע שהשם משפיע. ומה הקדוש ברוך הוא אומר? שכרן של צדיקים שמשחקים עצמן מדברי תורה, שמסרו את גופם בעולם הזה על התורה, מעלה הכתוב עליהם כאילו הם מביאים נוגה ואור וגשמים ותשעים לעולם. כל השפע שבכל העולם, הקדוש ברוך הוא אומר, זה בזכותם. כל מה שיש לאנשים, כל מה שאנשים חיים, כל מה שצריכים, הכל בזכות הצדיק הזה שישב לו בחדר שלו ועמל בתורה, בעמל במסירות שאין דוגמתה. וכך נאמר אחריו, ובכור בוקר יזרח שמש, בוקר לא אבות. שלא יהיה עננים, זאת אומרת שיהיה אור, יהיה אור ולא יהיה שום חושך ושום הסתרה. מנוגה ממטר דשא מארץ, הוא מאיר יותר מכל המטר של הדשא בארץ. זה כוח יותר, המטר והדשא יוצא מהאור הזה שהם מאירים באור התורה שלהם. עכשיו, מאיפה מגיע בעצם כל הדברים האלו? כל השפע הזה של אור והגשמים והכל? זה הכל תלוי במעשים של עם ישראל. הקדוש ברוך הוא מסובב את כל הטבע שבעולם, שהכל יהיה נשלט על ידי המעשים של עם ישראל. אז אומר, אמר דוד המלך, אני אגיד צדקותיו וחסדיו של הקדוש ברוך הוא שעושה עם ישראל בכל שעה.
שום דבר בעולם לא קורה בדרך מקרה, הכל מכוון נפלא מאוד מלמעלה על ידי מעשיהם של עם ישראל. בכל יום אדם נמכר, אדם עם החטאים שלו, הוא נמכר למלאכי חבלה. ובכל יום אדם נפדה, עושה תשובה ומעשים טובים, הקדוש ברוך הוא מוציא אותו מידי מלאכי חבלה. בערב רוחו של אדם ניטלת עמנו וניתנת לבעל הפיקדון. הנשמה שלו הולכת לפני השם ועומדת למשפט. לא ברור שהוא יקום ויחיה. הקדוש ברוך הוא ברחמיו רואה את הנקודות הטובות שהוא התחזק בהן, הדברים הטובים שהוא פעל, את איזשהו, כל דבר הקדוש ברוך הוא לוקח את זה ודן אותו לטובה, ולבוקר מחזירים אותה אליו, שנאמר בידך הפקיד רוחי, פדית אותי השם אל אמת. על מה זה הולך הדבר הזה? על השינה שבכל לילה. וככה זה הולך בכל יום, בכל יום ויום עושים לו ניסים כי יוצא מצרים. הרי חז"ל אמרו שמזונות של אדם קשים כמו קריעת ים סוף. אז בכל יום ניסים לאדם, נעשים לאדם ניסים כמו יוצא מצרים. בכל יום ויום יסרים אותו. כתינוק לפני רבו, כמו שתינוק המלמד רוצה שהוא ילך בדרך טובה, אז הוא מייסר אותו, אבל זה לטובתו. ככה הקדוש ברוך הוא עושה איתנו, מתנהג איתנו, שרוצה לכוון אותנו אל התלם הנכון. מפני מעשיו שלא מתנהגים כמו שצריך, ולכן צריך לייסר את האדם, כי יכול להדריך אותו אל הדרך. ותדע לך שהוא כן, שהכל תלוי בעם ישראל. אומרת, 974 דורות קודם שנברא העולם, העביר הקדוש ברוך הוא את כל דבריו לפני זרעו של אברהם, יצחק ויעקב. היה 974 דורות לפני בריאת העולם שהקדוש ברוך הוא לא הביא אותם לעולם. יש פה סתירות בתנת ואליהו בעצמו, ועוד רבי נתן, ועוד מפרשים, ועוד מדרשים, שכתוב שהאם 974 אלף דורות האלה היו לפני בריאת העולם, או שהם היו צריכים להיות והם בסוף לא היו. אבל פה, לפי מה שכתוב פה, לכאורה משמע שהכוונה שהם לא היו, העביר אותם. אמר, כדי להגיע לזרע של אברהם, יצחק ויעקב. זאת אומרת, ה-26 דורות שהיה מאדם הראשון, עד מתן תורה, פלוס 974, שביחד יוצא 1,000. ואז כתוב, ואז מתקיים הפסוק שכתוב דבר ציווה ל-1,000 דור. שהקדוש ברוך הוא, הדבר זה התורה, הוא רצה לתת אותה ל-1,000 דור, ולמעשה זה התקיים אחרי 26 דורות, כי את ה-974 הוא העביר אותם. אז איפה כל ה-974 דורות האלו? כל זה, זה הכל בגלל שהקדוש ברוך הוא רצה להגיד שהכל תלוי בעם ישראל. הוא העביר אותם, הוא אמר, הם לא שווים כלום, אני לא אברא את העולם על ידם, כי בהם אין את הזכות של הכוח של עם ישראל. אבל ברגע שבאו זרע אברהם, יצחק ויעקב, התחיל היסוד של זרע אברהם, יצחק ויעקב, אמר, או, הנה, לזה שייך לברוא את העולם, כי הכל תלוי בזרע הזה. לכן, כל ה-974 דורות, שהם לא היו הולכים בדרכי זרע אברהם, יצחק ויעקב, ולא היה להם קשר וחיבור אל הדרך הזאת שגילו אברהם, יצחק ויעקב, העביר אותם מן העולם. רואים שכל העולם כולו, השם ברא אתו רק על ידי זרע אברהם, יצחק ויעקב. שנאמר, למנצח מזמור לדוד, השמיים מספרים כבוד אל. אז הוא מתחיל לספר את המזמור הזה, מדבר על המזמור הזה, הוא דורש את הפסוקים שם. אז לפני זה הוא אומר את הסדר, למה השמיים מספרים כבוד אל? והלא אינן רואים לספר מעשה בראשית, השמיים יכולים לספר לנו סיפורים. מה הכוונה בדברים? ומה תלמוד לומר השמיים מספרים כבוד אל? שהשמיים נבראו תחילה. קודם כל, בראשית ברא אלוקים את השמיים. הוא ברא קודם כל את השמיים. מה הכוונה? השפע שבעולם קודם כל יורד מהשמיים. ואין רואים לספר שבח של הקדוש ברוך הוא, שכולם רואים כמה הם תלויים בשמיים, מבינים שצריכים להרים את העיניים לשמיים ולבקש מהשם את כל הרחמים והשפע. אף אחד לא יכול לסמוך על כוחו. לפי שכל העולם כולו, אדם ובהמה ועוף השמיים אינם ניזונים אלא ממעשה שמיים וארץ. כל המערכת של הכוכבים והמזלות שתלויים בשמיים ובארץ, זה מה שאנחנו לא יכולים לשלוט על כל המערכת הנוראה הזאת. אנחנו כולנו תלויים בה. בלעדיה אין חיים בעולם. בשישה חודשים מגדלים פירות בחורף, מבשלים אותו בקיץ, וחיים מהם כל באי עולם וכל מעשי ידיו שברא בעולם. עכשיו ממשיך הלאה לברר את לבאר את המשך הפסוקים שמסדרים על מעשה אדם מגיד הרקיע, כשזה מדבר על הכוכבים שבשמיים. אמרו חכמים, כל היישוב יושב בין עגלה לבין הקרב. קבוצות כוכבים בשמיים, אחד נראה כעגלה, אחד נראה כקרב. אמרתי להם, רבותיי, יפר אני, כך אמרו חכמים, אומר להם אליהו הנביא, רבותיי, יפר אני תחת כפות רגליכם. אני אומר לפניכם דבר אחד, שהוא יותר ממה שאתם אומרים. אמרו לי, אמור, אמרתי להם, תחת כוכב אחד כל באי עולם יושבים, כמו שאמרו חכמים ז"ל, שבעצם שיש כוכב גדול שכל העולם כולו, אפילו יותר מכל העולם כולו, נמצא תחת הכוכב הזה. זה גמרא בפסחים. שם זה מובא בשם תנא דבליהו בשם רבי נתן. אמרו לי, תן לנו סימן לדבריך. אמרתי להם, אני נותן. אמרתי להם, רבותיי, הם יעמדו שניים. אחד בארץ ישראל ואחד בכרך גדול שבבבל. ישימו ראשיהם תחת כוכב אחד, מסתכלים לרקיע ורואים איזה כוכב. ביציאת החמה ובשקיעת החמה. זאת אומרת, או בבוקר, בנץ, או בערב בשקיעה, שאז זה הזמן שרואים את הכוכבים, כי האור לא מסתיר אותם. בראש חודש או בחמישה לחודש. זה לא משנה באיזה תאריך זה יהיה. לא העומד בארץ ישראל כעומד בבבל, האם לא יראו את אותו כוכב בשמיים? סימן שכולם תחת אותו כוכב. למדת שכל העולם תחת כוכב אחד יושב. כמו שאמרו חכמינו זכרונם לברכה. וכי מהי טיבה של אותה קימה? המזל של הקרב שהזכרנו למעלה, שש עגלה והקרב, קימה זה הקרב. הוא מסביר, מה זה הקבוצת כוכבים הזאת שנראית כמו הקרב, שהיא נקראת קימה? שהיא כמו שבעה כוכבים ברקיע וכולם סמוכים זה לזה. זה לא כוכב אחד, אלא זה שבעה. למה השם עשה שזה יהיה שבע, מפוזר לשבע ולא אחד? לימד הכתוב דרך ארץ לדורות, שלא יאמר אדם פני מה, אין הרקיע עצמה, אבק הכוכבים. למה הוא לא עשה שהרקיע עצמה תהיה בה את כל הכוחות של הכוכבים? למה צריך שיהיה את הרקיע ואת הכוכבים? משלו משל למה הדבר דומה למלך שהיה לו לבנה של זהב. יניחנה על ראשו, יקש לו לבנה של זהב, ושים את המטיל זהב על הראש. שמה נעה לו? זה יהיה ראה יפה? ממש לא. אין נעה לו, אבל מה עשה לה בחוכמתו ובתבונתו? נותן לימנה משקל כחצי סלע, לקח איזה חלק קטן מהמטיל הזה, ועשהו חוט של זהב ותלאו בצווארו, אז כולם רואים איזה יפה זה, איך הוא מקושט, איזה יופי נפלא. ככה הכוכבים האלו, הקדוש ברוך הוא פיזר אותם, ואז אתה רואה איזה יופי, אבל אם היה כולם אחד, לא היית רואה את היופי. וזהו שבחו של הקדוש ברוך הוא, יש מה גדול מבורך לעולם ולמי עולמיה, שברא כוכבים ברקיע ונתן לכל אחד ואחד מקום בפני עצמו. ועל זה מזה כוונה משמיים מספרים הרקיע. כי אתה מסתכל לשמיים, אתה מבין, השמיים מספרים כבוד אל, אתה רואה את הכבוד של השם, החוכמה הנוראה, איך הוא נתן לנו לראות את היופי שלו ואת ההתבוננות הנוראה, שאנחנו כולנו תלויים בשמיים. ואיזה גדולה נוראה שרואים שיוצר בראשית מהכוכבים, והיופי והחוכמה הנוראה. וככה אנחנו כולנו מבינים שהכל תלוי, כל הסיפורים האלו וכל הדברים האלו, במה הם תלויים? במה? בעם ישראל שלומדים תורה. יש בזוהר דבר נורא, זוהר קדוש אומר חשבון פשוט. התורה, משה רבנו למד אותה במשך 40 יום. העולם כולו נברא במשך 6 ימים. אז הוא אומר, תראה, זה היה צריך 40 יום עד שירדה לנו התורה. וזה 6 ימים, כל העולם כולו, עם כל החוכמות וכל השפע וכל הטפע וכל מה שיש בעולם הזה. כן. 6 ימים, כן. ביום, רק ביום, לא בלילה, נכון. אז אנחנו עכשיו רואים מה הכוח של התורה. התורה היא הרבה יותר מכל החוכמות שבעולם הזה. מה הכוח של התורה. ובעצם, כל פעם שאנחנו עוסקים בתורה, יש לנו את כל הכוח בעולם, את כל העוצמה בעולם. עכשיו, עוד, אנחנו עוד לא רואים את זה, אבל כשבוע ימים, שקדוש ברוך הוא יראה לכל העולם כולו את הכוח של התורה, אז נבין מה זה כל עמל שבתורה, ובפרט, בפרט, הגדולים הגדולים שכל עמליהם בתורה וכל ידיעתם בתורה. הראש שלהם מונח בתורה, החיים שלהם בתורה. אין להם עסק עם העולם, אין לא חושבים על כלום. כל הראש שלהם מונח בראשונים, באחרונים. הקדוש ברוך אומר, התורה שלכם, העולם שלכם, כל מה שבראתי לא בראתי אלא בשבילכם. תודה השם, שנזכה כולנו, אולי נמשיך עוד טיפה, שנייה, רק נסיים פה את זה קטע. אין אמר בין דברים נשמע כולם, כל הארץ יצא קבע מקצת ואין מילהם, לשמש סמואל בהם רוח החמים, גלגל חמה מעלה 500 שנה. מה זה המושג 500 שנה? יש בזה כמה ביורים. יש כאלה אומרים שכוונה משהו רוחני, מושג שקשה להסביר אותה. יש אומרים שזה כוונה כאילו גדולה מאוד גדולה בגודל של כל העולם כולו. כל מיני ביורים יש לזה. בואו ראה באיזה מקום הוא יוצא ולאיזה מקום הוא נכנס. זאת אומרת, מאיפה השמש יוצאת, מאיפה נכנסת בערב. הרי היא הולכת, היא עושה כזה בהלך מהבוקר עד הערב. היית צריכים לשמוע? לא שומעים. שמה קולו הוא נשמע בהליכתו וציאתו בביאתו, או שמה יראה לבריאות בכנסתו וציאתו? רואים איפה הוא נכנס ואיפה הוא יוצא? באופן טבעי אתה רואה פתאום את השמש נכנסת, פתאום יוצאת. כל המהלך, כל מה שקורה מאחורי הקלעים, אף אחד לא רואה. וכשם שגלגל חמה מעלה 500 שנה, קח עץ החיים על ה-500 שנה. עץ החיים שבתוך הגן, שכתוב ששם מי שאוכל מזה חי, חי לעולם, גם זה, אין, אנחנו לא מבינים בזה כלום. גדול ומאוד מאוד מאוד, הגדולה שלו, ואין, לא נתפס ההבנה שלו. שנאמר, מה גדלו מעשיך השם? על מה זה הולך? על השמש. וגם על עץ החיים, השתיהם. דבר אחר, מה גדול מעשיך השם בורא כמה מיני בהמות, מיני חיות, מיני עופות יש בעולם, כמה מיני דגים יש בים. שם הקולו של זה דומה לזה, או, שם, או מראה של זה דומה לזה, או שם הדעתו של זה דומה לזה, או שם הטעמו של זה דומה לזה. הכל, כל אחד עם פרצוף אחר, עם מחשבה אחרת, עם דעה אחרת, כל מין ומין, כל בהמה, חיה, עוף, בני אדם, כל דבר נורא מאוד, כל הבריאה הזאת. הלא קול ולא מראה ולא דעה ולא טעם של זה דומה לזה. וכך שאנו חכמים משנה להגיד גדולתו של מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא. שאדם תובע כמה מטבעות בחותם אחד וכולם דומות זה לזה. ומלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא תבע את כל אדם בחותמו של אדם הראשון. זה אותו כביכול אותו אדם ראשון משם כולם דומים לו. ואין אחד דומה לחברו לכך נאמר מה גדלו מעשיך אדוני. עד עכשיו לבדו את המזמור אבו להשם נעלים. מזמור חפתת. אבל השם כבוד ועוז, הכל הוא דרש על התורה הקדושה. עכשיו הוא ממשיך לדרוש את המשך המזמור, הפסוק וירקידם כמו עגל לבנון מסויון כמו בן רעמים. הוא דורש את כל ההמשך של המזמור על העניין הזה של האיסורים שבאים על האדם בעולם הזה. שצריך לקבל אותם באהבה. לומדים את זה? מדור המדבר. דור המדבר... הם היו צדיקים גדולים מאוד, הם ראו את התורה, ועמדו על הים, וראו את השכינה, והכל. אבל משהו קטן, דיברו שלא כהוגן, וישר הקדוש ברוך הוא העניש אותם עונש חמור מאוד מאוד, כמו שנראה בעזרת השם. אז כתוב שם במזמור, וירקידם כמו עגל, לבנון וסריון כמו בן רעמים. מה הפירוש? כל מה שעבר עליהם שם במדבר, כל העם ישראל במדבר, הקדוש ברוך הוא ירקיד אותם כמו עגל, עגל צעיר, שהוא לא יודע בדיוק ללכת, שהוא עוד לא ככה מיושב. לבנון וסריון כמו בן רעמים, בן רעמים זה עוד יותר מעגל, עוד יותר כאילו קפצן ומיושב, פחות מיושב מעגל. אז הוא שואל, למה צריך להגיד גם עגל וגם בן רעמים? כאן אמרו חכמים, המבעט באיסורים כופלים אותם עליו. הוא מזכיר את זה פעמיים, שתי לשונות, זה בא להגיד שיש בזה מי שמבעט באיסורים, שהוא מתרעם על מידות של הקדוש ברוך הוא. לא הכוונה שאומר, אני לא רוצה אותם ולא רוצה את השכר שלהם, כמו שכתוב בגמרא מסכת ברכות דף ה' עמוד ב'. היו הרבה אמוראים שהיו אומרים ככה. הכוונה שהוא לא, הוא כאילו, הוא חושב שלא מגיע לו האיסורים, והוא מתרעם למה הוא עובר את זה. מה? חס ושלום, חס ושלום כועס על השם, זה הכוונה. אז לכן, מה הם עושים? כופלים אותם עליו. הוא מגיע למצב שהוא צריך, כביכול הוא גוזר על עצמו גזרות יותר קשות. מה שאדם אומר, עושה לעצמו. משל למשל, למה הדבר דומה לבעל הבית שהיה לו פרה מבעטת. נתן מחבת של 10 אמות, כדי שתהיה ישרה, שתלך בדרך הטוב, שלא תשתולל לו. והייתה מבעטת ועדיין משתוללת. נתן בה חבל של 50 אמות, לקשור אותה שלא תוכל לעשות כלום. ככה גם האיסורים שיש לאדם, הקדוש ברוך הוא לא בא לנקום באדם. הוא רק רוצה להכניע אותו ולהחזיר אותו לדרך הטובה. כמו עגל שלא ידע עדיין ללכת, אז לכן צריך לשים עליו את העול כדי שידע ללכת. זה נקרא בירקידם כמו עגל. אבל אחד שמבעט באיסורים ולא מקבל עליו את הדין, אז צריכים להכפיל לו למה כדי שיקנע הלב שלו, שיגיע למטרה, שיקנע הלב שלו. כמו שאנחנו רואים למשל, במשל שומעי כאן על הפרה. פרה שלא תשמע לאף אחד, מה עושים בסוף? שמים לה חבל ועוד חבל ועוד חבל, לא עוזר שום חבל. אין מה לעשות איתה, זה פרה משוגעת, צריך לשחוט אותה. לכן אנחנו בעצם צריכים תמיד להאמין ש לעצור את האיסורים בזמן, אדם שהוא תמיד הולך בשמחה. זה הנגעה שמורנו ורבינו הרבה רבים נדבר עליה. דבר ראשון, אתה עובר עליך מה שעובר עליך, דבר ראשון, אל תאבד את השמחה שלך. תמיד תהיה בשמחה. שמחה לא צריכה שום סיבה. והשמחה בעצמה, היא בסוף, תמתיק את הכל, תביא אותו לדרך של הכנעה, תביא אותו לדרך הטובה. בוודאי שהוא ימתיק מעצמו את הכל, הוא לא יצטרך להגיע לשום איסורים. שנאמר, בהושע פרק ד' פסוק ט"ז, כי כפרה שוררה שרר ישראל, נמשלים לפרה. למדת, למה זה נמשל לפרה? אז מסביר פה בספר 200 צופים שפרה דרכה תמיד לקבל את העול. אחרי שהם מרגילים את העוד ועוד, עוד ועוד, היא מקבלת את העול. היא לא מבעטת יותר מדי. תוספות בן יחיאל אומר דבר יפה. למה זה נקרא ייסורים? מלשון שיסור. יסור לדרך הטובה. זה נקרא ייסורים. טוב, אל למדת שכל המבעט בייסורים סימן רע לו. אם אדם מתרעם על מידותיו של הקדוש ברוך הוא, גורם שיבוא עליו ייסורים כפולים, שיצטרכו להכפיל עליו את הייסורים. אמרו חכמים כי לא בדין, וכי לא בדין הבנותיו באו אליו הייסורים, בדין הבנותיו באו אליו הייסורים, נטמעה, אלא באו אליו הייסורים עדי שאתה דברים מכוערים, ודברים שאינם ראויים. אין ייסורים, ולא אבון. כל דבר שאדם בעצם עובר עליו ייסורים, סימן שהיה פה איזה אבון שהוא צריך לתקן. כמו שפעם אחת הסביר מורנו ורבנו, הענוק הרבנו שלמה בשיעור, הוא הסביר שאדם לא יודע בכלל חשבונות שמיים. יכול להיות שהאיסורים שעוברים עליו עכשיו זה בגלל אבונות שהוא היו עליו פעם ועדיין לא תיקן אותם. והקדוש ברוך הוא מחכה לו בסבלנות ומגיע הזמן, והקדוש ברוך הוא רוצה שיתקן גם את האבונות הראשונים שלו. אנחנו לא יודעים איזה חשבונות יש לבן אדם. אדם אומר, רגע, אני צדיק, אני עובד, אני תורח, אני מתייגע, אני עושה הרבה צדקה, עושה הרבה חסד. בסדר, יכול להיות שיש לך עוד חשבונות שאתה לא מכיר ואתה לא יודע. והוא בידיו עוקר את עצמו מן העולם הזה, מן העולם הבא. לא רק שעוונותו של עוונות שלא מתכפרים, אז הוא עוקר את עצמו מן העולם הבא, גם בעולם הזה הוא פשוט מגיע למצב שהוא צריך כמה ניסורים, עוד איסורים ועוד איסורים, כי הוא לא למד. עכשיו הוא חוזר להסביר על מה שלמדנו בשיעורים הקודמים, למדנו למעלה בפרק ב' שהקדוש ברוך הוא מדקדק עם הצדיקים ומתן להם ייסורים אפילו על הבנות קלות ממש. כך אמר להם הקדוש ברוך הוא לישראל, אם אתם באים ללמוד רחי, בואו ולמדו מאנשי דור המדבר, שאף על פי שעשו את התורה כל ימיהם, כיוון שאמרו לפני דבר שלא כהוגן, פגעתי מהם בהם מיד. רק אמרו בחטא המרגלים, לומדנו בארץ מצרים, מה במדבר הזה לומדנו? במדבר, פרק ב' פסוק ב', וישר נגזר עליהם במדבר הזה יתמו, ושם ימותו, כמו שנאמר שם בפרק ב' פסוק ל' ה'. אז אומר תנת וליהו, לכך נאמר בהמשך המזמור שמה, שאבו להשם, כל אדוני חוצב לאבות אש, כל אדוני יכיל מדבר. אפילו שדור המדבר היו, כולם קיימו וקיבלו את התורה שניתנה בכל השם חוצב לאבות אש, אף על פי כן הקדוש ברוך הוא עשה כל ישם יכיל מדבר, שנגזר עליהם למות במדבר. זה מה הכוונה, יכיל השם מדבר קדש. מסביר בספר ישועות יעקב, פירוש על התנת ואליהו, שעל ידי זה התקדש שמו של השם בכל העולם כולו, שהם ראו איך השם דקדק עם צדיקים. כן. עכשיו הוא ממשיך הלאה ומפרש את הפסוק יכיל השם מדבר קדש. הוא בא עכשיו לדרוש את כל מה שדיברנו עד עכשיו. עד עכשיו הוא דיבר קשה על כל מי שעזב את התורה וכל הדברים, כמה זה קשה, כמה זה חמור. עכשיו הוא בא להסביר לנו שלכל אחד יש תקווה, וכל אחד יכול להיות בכלל, לא מבקשים מהאדם דברים שהם למעלה מכוחותיו. אז הוא אומר, חזר הקדוש ברוך הוא לרצות את ישראל, אמר להם, בניי, נשבע אני בכיסא הכבוד שלי. מה זה לכיסא הכבוד? נשמות חצובות תחת כיסא הכבוד. מה הכוונה בדבר הזה? כמו שהקדוש ברוך הוא תמיד יהיה קיים, כך עם ישראל תמיד יהיו קיימים. זה הכוונה כיסא הכבוד. נשמות חצובות תחת כיסא הכבוד. דברים מאוד דקים שאנחנו מבינים בהם. נשבע אני בכיסא הכבוד שלי, שאפילו תינוק בבית רבו עוסק בתורה לשמי, הוא לא מבין את התורה, הוא לא יודע כלום, אבל הוא מתאמץ, הוא בא, הוא תורח בשביל השם. שכרו מונח לפניי, ובלבד שיהיה שמור מן העבירה. שפשוט המחשבה שלו תהיה רק לעשות רצון השם ולנצל ממה שאסור לעשות. ואפילו אין בידו של אדם, אלא דרך ארץ ומקרא בלבד. כלום, רק מידות טובות ולימוד מקרא. שכרו מונח לפניי, בלבד שיש שמור מן העבירה. אפילו אין בידו של אדם, לא מקרא ולא משנה, אלא משכים ומערים לבית הכנסת ולבית המדרש. וקורא קריאת שמה, בעבור שמי הגדול, שכרו מונח לפניי, בלבד שיש שמור מן העבירה. אומר, אנחנו רואים גם בהמשך המזמור, איך הוא בא לנחם את עם ישראל, שכל האיסורים והצער שובר עלינו, הכל יהיה לטובה. שנזכה לראות את הכל עתיד לבוא. לבא ישראל דומים בעולם הזה לפני אביין שבשמיים, לאיילה זו שמעברת בצער ויולדת בצער. תחילתה קשות, נחת רוח בסוף אחרי שהיא יולדת. כך עם ישראל בגלות הזאת הם בצער, בייסורים. אבל בסוף הקדוש ברוך הוא יחזור ויופיע עליהם וימלוך עליהם. ואז נראה את הגדולה ואת היופי והתפארת של כל נשמות ישראל. כל העניין הזה של איילה הזאת, מה שכנסת ישראל נבשלה לאיילה, אומר בספר זקוקין דנורא, שזה סוד גדול מאוד מאוד, כמו שמובא בזוהר הקדוש בשלח, דף מבית, כמה סוד גדול יש בדבר הזה שעם ישראל עמדו על ים סוף, שזה כמו איילה הזאת. הסוד הזה מובא שרבי חיים ויטל ביקש מאריזל שיגלו את הסוד הזה, ואריזל היה מוכרח לגלות לו, ובגלל שהוא גילה את הסוד הזה, אז נפטר הבן של אריזל, ואחרי זה הוא צריך גם אריזל בעצמו להסתלק. בגלל שהוא היה חייב לגלות את הסוד, כי כל מה שהוא בא לעולם זה בשביל נשמתו של רבי חיים ויטל, אבל בגלל שהוא גילה סודות כאלו, אז גם הוא נגזר עליו בסוף להסתלק. אנחנו לא מבינים בסודות הנוראים האלו של הנהגת השם, איך הוא התנהג עם צדיקים. וגם יש לנו את הגמרא במסכת בבא בתרא, דף ט"ז עמוד ב', הגמרא אומרת שהאיילה הזו יש לה רחם צר, שבשעה שהיא באה ללדת, הקדוש ברוך הוא מזמין הדרכון שמרקיש אותה בבית הרחם, וככה היא מתרפה ויולדת בקלות. מתרפה, כאילו כמנה רפוי, ויולדת בקלות. עוד, שמדרש תהילים, שוחר טוב תהילים, פרק רבית, פסוק א', שהאיילה צמאה היא חופרת גומה, שמה את הקרניים שלה בתוך הגומה וגואה ובוכה, ומיד התאום מעלה למים. אומרים לך שם רבנן אמרי, האיילה הזאת היא חסידה שבחיות, שהחיות צמאות כולה מתכנסות אליה, שתתלה עיניה למרום, והקדוש ברוך הוא מרחם עליה. רואים שהכוח של האיילה במה? בפה. לזה עם ישראל נמשלו, שכל הכוח שלהם זה בפה. יש בסנהדרין צדיק זין שכתוב, שעם ישראל לא יחזרו בתשובה, בימות המשיח, הקדוש ברוך הוא יעמיד למלך שגזרותיו קשות כאמן. אומר בספר, אם זה יש, שזה הכוונה שהיא נמשלה לאיילה, שקדוש ברוך הוא מזמין לדרכון. דרכון הזה, זה מסמן על המלך הזה שגזרותיו קשות כאמן, שכשהוא מקיש אותה נזכה ללידה, שזה בעצם הגאולה. כן, ממשיך הפסוק ואומר שנאמר, כל אדוני יחולל איילות ויחשוף יערות. הצער של האיילה כל כך גדולה שהיא פשוט רוצה לעקור את כל העצים מרוב הצער שלה. וככה כל השם בהתחלה, ככה יהיה קול כזה נורא מאוד מאוד לפני הגאולה. כל השם נורא מאוד 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 מאוד. שיהיה. הבהיכלו כולו אומר כבוד, שכולם יכירו את הכבוד של הקדוש ברוך הוא, גדולה של עם שלו. שקדוש ברוך הוא יעשה להם ניסים ונפלאות נוראים מאוד מאוד. כשכל הגויים יראו את הצער והיסורים שיש בעולם, שיבוא לפני ביאת משיח, הם לא יחשבו שזה בא לטובה בשביל איזה משהו טוב, תכלית טובה. יהיה כל העולם כולו מרתיע, ויאמרו שם הבא מבול העולם לאבד את העולם. כמובן לא הכוונה מבול של מים, שזה הקדוש ברוך הוא נשבע שלא יהיה, אלא מבול של אש. הגמרא אומרת, שבסכת צבחים דף קט"ז עמוד א', שאפילו שמבול של מים נשבע הקדוש ברוך הוא של להביא, אבל מבול של אש הוא יכול להביא. או עוד פירוש, תרץ בלוח ארז, רבי חיים פלאג'י על המקום פה, הוא מסביר, שבתוך 6,000 שנה הקדוש ברוך הוא נשבע שלא יביא, אבל אחר 6,000 שנה יכול שכן יהיה מבול. אז הם יחשבו שמה בא מבול העולם לאבד את העולם, שנאמר השם למבול ישב. מסביר בספר תוספות בן יחיאל, מה הכוונה? מבול זה הדור הזה נראה כמו הדור של המבול. כל מה שהיה בדור הזה של המבול, כל העבירות שהם עשו, חמאס, עבירות של צניעות וקדושה, כל מה שמובא במסכת סוטה הממתת, כל הפני הדור כפני הכלב, הגבלן ישום, היוקר יאמיר, כל הדברים שמובאים שם, הכל זה אותו סגנון של מה שהיה בדור של המבול. השיבה רוח הקודש שותן ויאמר, לא בא מלך מלכי המלכים, הקדוש ברוך הוא, אלא לעשות משתה לבניו. הקדוש ברוך הוא בא לתת את השכר לבנים האהובים שלו. ויאמר, לא באתי אלא למלוך על כל העולם, שנאמר, וישב אדוני מלך לעולם. עד אז הקדוש ברוך הוא רק היה בבחינת מושל. עכשיו הוא ממש יהיה מלך שכולם יעשו את רצונו בשלמות. אומר, ומפני מה אני מולך? מפני שאתם מפרקסים, מתקשטים, במעשיכם הטובים ובתלמוד תורה. שנאמר, אדוני עוז לעמו ייתן, אדוני יברך את עמו בשלום, יגיעו לתכלית שלהם, כל עם ישראל, כשהקדוש ברוך הוא יברך אותם בשלום. ברוך אדוני לעולם, אמן ואמן.